שער הגאווה, עמוד כ"א. שורה רביעית מלמטה. וגם האישה המקשטת לפני האנשים. וזה היא מדלקת ליבם ומכנסת הרהורים בליבם. ובזה עונשה גדול מאוד, שהיא נותנת מכשול לפני רבים. הייתה חבית צלולה, מה שאומרים. הייתה חבית צלולה. לפני שנסביר את המושג הזה, רק נזכיר לעצמנו שראינו שהגירוי היצרי או המיני בין המינים הוא יכול לבוא משני כיוונים. הוא יכול להתבסס על שני מניעים. כאשר הגירוי היצרי המיני הוא בא מצידו של הגבר, לפחות בדוגמה שניתנה פה לפני כן, הוא בא מצד הגאווה. ראינו, כאשר הוא מתגאה, הוא קרוב לזימה. אני לא מזלו הסיבה היחידה. אני מדבר כרגע על מהלך הפסקה. במהלך הפסקה ראינו איך ההתקרבות לחברת הנשים יכולה להתפתח גם מתוך מידת הגאווה. שם כתוב, המקשט גופו הוא קרוב לזימה. בדרך של סיבה הוא מסובב. הוא מחפש תשומת לב, הוא מחפש למשוך, הוא מחפש להסתרר. גם על גברים הוא מחפש להסתרר. זה ראינו בפסקה הקודמת, הגאווה מביאה לידי רדיפות ממון להסתרר על בני אדם. אבל ההסתררות או השליטה לא מתחילה ונגמרת רק בהסתררות על בני, על בני מינו. ראינו שהגאווה היא מסוגלת גם לטפח בסופו של דבר, ולא בדרך מקרה, גם את הפנייה לעריות. כאילו שחברת הנשים זה איזשהו משאב, כאילו שהגאוותן מחפש את חברת הנשים כדי להתגאות עליהן. אבל אמיתו של דבר זה סיבה חיצונית. הסיבה הפנימית שהוא מחפש את חברת הנשים זה בגלל הקשר הפנימי שמצוי בין הגאווה לעריות, וזה כבר ראינו. זה ראינו בראש הפסקה. כן, שם היה כתוב, יש אומרים כאילו בא על כל העריות. כאילו בא על כל העריות. כיוון שגאוותן הוא בעצם, הוא הביטוי לפרטיות הגדולה ביותר של אני ואפסי עוד, עם אלו הוא גם נופל לחטא יותר פרטי, יותר בהמי, שזה העריות. זה הקשר יותר פנימי משני דבר. בכל אופן ראינו את הסיבה ש... את המשיכה המינית שהיא יושבת על מידת הגאווה. המקשט גופו הוא קרוב לזימה, כי יתראה לפני נשים לסחן ביניהם, כי הוא מחפש הרי כבוד. מתוך כך יתקרב אצלם וכו'. ויבוא לידי שחוק בקלות ראש, עד שיעשה את העבירה גופה. טוב. עכשיו הוא עובר ככה ב... בדרך אגב, מכיוון שכבר דיברנו על הבעייתיות הגדולה של יחסי המינים, בואו אומר לכם שגם הנשים צריכות להיזהר בזה. וגם הנשים, וגם האישה המקשטת לפני האנשים, בזה היא מדלקת ליבם ומכנסת הרהורים בליבם. זאת אומרת, גם האישה מצידה, יש מצב, יותר מאשר יש מצב, זה כמעט נטייה טבעית, שאישה מתקשטת לפני אנשים. אם כן, אישה צנועה, שעבדה על צניעותה, שמודעת לצניעותה וטבעה הנשי. לפעמים אנחנו מוצאים אפילו נשים שהן צנועות בטבען, וכיוון שהן לא מספיק מודעות לטבע שלהן, אפשר לראות אותן גם בחוסר צניעות, זה דבר באמת מעניין. אפשר לראות אותן, כל מיני נשים שסך הכל בטבען הן צנועות, אפילו צנועות מבחינה נפשית, יש בהן צניעות פנימית. אף פי כן, מבחינה חיצונית, הן לא צנועות. אפשר ללמד זכות ולבוא ולומר, אולי הן לא יודעות, הן לא קראו שולחן ערוך, בסדר. לימוד זכות מצוין. אבל העובדה היא שמידת הצניעות היא צריכה לעבור ליטוש ועיצוב והעמקה גדולה מאוד כדי שאישה תדע את השלכותיה הרחבות של המידה הזו. אני אומר שוב, ישנם נשים וכולנו מכירים את זה שהן באמת באמת צנועות בנפשיותן. הן בנות באמת נשים בעלות צניעות וענווה. אבל פי כן, שומו שמיים. באמת, בסדרי הלבוש החיצוני, קשה, קשה מאוד. זהו. אז נשים, גם האישה מקשרת לפני אנשים. מצד מה זה באמת בא אצל האישה? אז למה האישה מקשרת לפני האנשים? באמת. אישה מודעת לעובדה, כבר חז"ל קבעו שלא נבריאה אישה אלא ליופי. ואישה מודעת, מה זה מודעת? בתת מודע. היא מרגישה שהתפקיד שלה זה למשוך את הזכר. Okay. יש לו את היכולת לזה. זה חוק הזה. יש את המחזר ויש את ה...
חוזר.
Okay. אישה יודעת שהיא נתברכה בתכונות, ביכולות, גם בנטייה נפשית כזו, אבל בהחלט, בהחלט גם בכישורים אסתטיים, חיצוניים, נפשיים, כאלו ואחרים, מצד השפה, מצד הניגון. שיער באישה ערווה, קול באישה ערווה, טפח באישה ערווה, ידוע. אישה קיבלה מהקדוש ברוך הוא, כן, כך כתוב, אומר מדרש, איך בנה הקדוש ברוך הוא את חווה, איך הוא עשאה, כן, חיטב אותה, עשה אותה באופן והביאה אותה לפני האדם. זהו. עשה אותה כפי שעשה אותה והביא אותה לפני האדם. ומאז נוצר חוק המשיכה הגדול הזה. אין מה לעשות. חוק המשיכה הזה אומר שהגבר נמשך והאישה מושכת. והאישה לא נפטרת מזה לעולם אגב. ואוי ובוי אם היא תשחית את התכונה הזו. רק פה כתוב לפני האנשים. זה הבעיה. כמו שכבר אמרנו שדבר יוצא באמת מגדרו. ראינו את זה כבר בבת רבי חנינה בן תרדיון, שדקדקה יותר מדי. כששמעה שאומרים גדולי רומי, כמה נאה פסיעותיה של ריבה זו. פסיעותיה נאות, קדוש ברוך הוא נתן לה ברכה. אבל תשמרי את הברכה הזו במקום. נכון שגדולי רומי, בגאוותן ותאוותם, מחפשים, כן, את הגירויים האלו כדי להרבות תאווה. אבל את צריכה להיזהר. את צריכה שהמפגש עם גדולי רומי יגרום להם לדבר בכבודן של בנות ישראל, ולא שיחשבו שבנות ישראל בעצם מציעות את החיצוניות שלהן כדבר שנפרד מן הפנימיות. גדולי רומי מדברים את שלהם. גדולי רומי, תראו במה הם עסוקים, גדולי רומי. במקום לעסוק בעניינים של גדולים, הם עוסקים בפסיעותיה של בת רבי חנינה בן תרדיון. אבל את צריכה להיזהר. ברגע שגדולי רומי לוחשים כמה נאה פסיעותיה של זו, את בסכנה. את בסכנה של הפרת האיזון בין הפנים והחוץ. כדי להגיע למצב של איזון פנימי כזה, אישה צריכה להיות במדרגה באמת גבוהה. לא להסתפק רק באותה צניעות פנימית שאמרתי, שרבות רבות מבנות ישראל ניכרת בהם צניעות פנימית. כדי להגיע לצניעות בחוץ ובפנים, זו מדרגה. והנשים המקשט, וגם האישה המקשטת לפני האנשים. אותה אישה שמתקשטת, לא רק בתוך ביתה, אלא שהיא יוצאת לרחוב ומשתדלת להיות יפה ומושכת. כן? להפיץ מאחורי הריח של פסמים, שובל כזה או אחר, כל אחת לפי העוצמות שלה, לשבח אותם אנשים שבאמת לא ניתן להריח מהם דבר. זכורות לטוב. כן? וגם בצורת הלבוש, גם בצורת הלבוש, אישה צריכה לשדר כלפי חוץ, אני לא, לא פתוחה לזה. אני מתלבשת כך, משום כבודי כאדם, אבל אני לא משדרת מעבר לזה דבר. ואישה שמקשת לפני אנשים, וכל כוונתה זה באמת לעורר את החוק הקדום של המשיכה שיש בינו לבינה, ולכן היא מקשתת. בזה היא מדלקת ליבם, ומכנסת הרהורים בליבם. זאת אומרת, זה מה שאמרתי, הייתה החבית צלולה, ועכשיו אחורה. עכשיו, אני לא אומר שליבם של הגברים הוא לב רוגע ושוקט, כן, בעניין הזה. ליבם של גברים הוא לא לב, זה לא אוקיינוס השקט, נקרא לזה כך. אולי זה גם לא הים הצפוני, אולי זה לא אוקיינוס הצפוני, אבל זה גם לא אוקיינוס שקט. בוא נגיד הודי, לפעמים רועש וגועש, לפעמים רגוע. אבל מה שעושה הגברת פה, היא בעצם בוחשת בקדירה. זו הבעיה הגדולה. הייתה חבית צלולה. חסר לנו צרות, אנחנו שואלים. חסר לנו צרות שאנחנו צריכים להתמודד עכשיו עם סערת הנפש הזו. חסר לנו בלבולים וחוסר יישוב הדעת, שגם זה נוסף על שונאינו. שאדם שמרעישים את עולמו הפנימי, את הלב שלו, בתאוות ועירורים מיניים, מה עוד עכשיו יכול לעשות האומלל הזה? כמו טובע בים הגדול. הוא כבר לא מסוגל להתבונן בצורת אות, הוא כבר לא מסוגל להבין פסוק לאשורו, כבר דברי רש"י כספר החתום לפניו. כל היום מנגינתו רק הדברים האלו. כל הזמן זה ברקע, כל הזמן כמו איזה רעשי רקע, כמו איזה טנטון כזה בתוך האוזן. כל הזמן. זה מה שאנחנו צריכים, חסר לנו הפרעות. הגברת הזו, עכשיו היא לא אומר שחקי השמה, הגברים שתפים פעולה. אמן. גברים שתפים פעולה, סך הכל הרבה מן הגברים, גם הולכים ברחוב, או לאו דווקא בהליכה מכוונת ברחוב, אפילו ככה, יוצאים, אפילו הולכים לבנק. לא בטוח שמתפללים בתוך תוכם שלא לפגוש מראה נאה, כן? של אישה כזו או אחרת. יש פה איזה מין משחק שכלליו לא כתובים, אבל בתוך המשחק הזה יש את הפועל ויש את הנפעל. לב הגבר, תאווה הפנימית שקבורה בתוכו, מחכה למפגש הזה. מחכה למפגש, מחכה לגירוי, ואם הגירוי הוא ברור ובוטה, ולא משתמע שתי פנים, התאווה מתעוררת. אבל באופן ההתעוררות שלה, יש פה באמת הדרגה. בזה היא מדלקת ליבם, מתוך הנחה שהלב לפני כן לא היה דלוק, נגיד, כן? נגיד שהלב לא היה דלוק, כן? הוא היה רק מוכן לדלקה, כן? זה כמו קוץ. קוץ הוא מוכן לדלקה, אבל הוא לא דולק. מישהו יכול להכחיש את העובדה שכרגע הקוץ לא דולק? הוא לא דולק. אבל אם השמש תקפח עליו בטמפרטורה 38 מעלות, 40, יכול להיות שבתוך זמן קצר הוא ידלוק. זאת אומרת, הוא חומר בעירה נהדר. התאווה המינית הוא חומר בעירה נהדר. או כלשון חז"ל, אש בנאורת. כלומר, לב האדם או הנטייה המינית שבגבר זה בבחינת נאורת. פשטן שקל מאוד להידלק. מאוד מאוד רגיש ונפיץ לגירויים מן הסוג הזה, כידוע. יש כאלו אנשים יוצאי דופן, לא בגלל מעלתם אגב. לא יודע. לא יודע בדיוק מה הסיבה, לפעמים אפילו איזה סוג של הפרעה מסוימת, של איזשהו קהות חושים מסוימת, שזה לאו דווקא מעלה אגב, איזה מין אדישות, איזה מין קהות חושים, שביקרתי פעם אדם כזה, בכלל הוא היה ממש כמו אבן, בלי הרגש, בכלל, אדם נפלא אגב. בהרבה תחומים הוא היה אדם ערני ומאוד, בתחום הזה פשוט מת. איזה מין מאוד מוזר. ובכל מיני עניינים שהיה לפלא בעיניי, איך הוא בכלל זה לא? שאלתי אותו, תגיד מה, אתה לא? לא, ממש כלום, אדרבה. צריך לשכנע אותו שתלך להכיר בנות, כי אין לו בכלל שום התעוררות בכלל. אין לו שום עניין, לא. כלום, שום משיכה, כאילו נפגש עם ידיד, כך הוא אמר. שנפגש עם פן, כאילו נפגש עם ידיד. מה, אתה לא מרגיש קצת משהו? לא, ממש כלום, צריך לא, לעשות השתדלות, לא יודע. נו, מצווה לפרוט ולרבות, מה לעשות? צריך להתחתן. כך, כמובן, ברור לו שלעבוד בשניים זה עבודה חשובה, ויש לו פה אחריות כלפי מישהו, וזה מפתח את המידות, ודאי. אבל המשיכה הזו, איך אומרים, העץ הקטן שמדליק את העץ הגדול, המשיכה המינית הפשוטה שהיא אמורה להדליק את האתגר של העבודה הזוגית, העץ היותר גדול, אין לו את העץ הקטן בכלל. צריך להעביר את הגדול מיד. בחור נפלא, באמת במר, בחור, יהודי חכם, יהודי, באמת בעל מידות, בעל... לא, זה בכלל. יש כמה נדירים כאלה, כפות מוזרים כאלה, יש להם ודאי גם איזשהו תפקיד בעולמו של הקדוש ברוך הוא, לא לחינם. הדבר כן, ודאי שלא. אבל באמת, פרט אליהם, אנחנו כנראה לא צריכים לחפש את מקרה יוצאי הדופן, אני מניח שרובנו כולנו בכלל הגדול, גם אישה, בזה היא מדלקת את ליבם, ומכנסת הרהורים בליבם. קודם כל, נדלק הלב, זה התאווה הבסיסית המינית, זה התאווה הראשונית, אחרי שהיא נדלקת, היא משמשת בסיס שעליו הדמיון פועל. הדמיון לא יכול לפעול בלי שיש לו חומר גלם, זה כלל ידוע. הדמיון חייב לפעול על חומר גלם מסוים. הוא חייב לפעול על חומר גלם מסוים. כל מיני סוגים של חומרי גלם יש. כל מיני סוגים של חומרי גלם יש. פה אנחנו מדברים על חומר הגלם, כן? שקרוי תאווה מינית בסיסית. אז מה קורה כאן? קודם כל נדלקת התאווה. אחרי זה מכנסת הרהורים בליבם. מהו ההרהור? ההרהור הוא בעצם שיבוח ושדרוג של התאווה. התאווה היא מאוד פשוטה. למשל, בעלי חיים אין להם דמיון מיני. אין להם, יש להם צורך פשוט. יש להם תאווה טבעית מאוד פשוטה. יש תקופה, מגיע עונת היחום, ואז המשחק מתעורר לחיים. כן? הדבר הזה. כן? החיה ושלה, כן? עם הסטרוטון שלה, עם ההורמון שלה, והגבר והזכרים שלו, ובצורה כזו, הנקבה עם שלה, והגבר והזכרים שלו, ובצורה כזו נוצר חיבור. אגב, אסור לבן אדם להסתכל על בעלי חיים בשעה שנזקקים זה לזה. זה יעזור לנו להמשך, רק נזכור את הדבר הזה. כך כתוב מסכת סוטה, המקור מובא בהמשך, כן? מובא חלק אחר של אותו מקור תנאי, אבל שם כתוב גם שאסור לאדם להתבונן בבעלי חיים כשנזקקים לזה, בעלי חיים ועופות. כך כתוב. תכף נראה את זה בהמשך. אנחנו כבר נמצאים בתוך הסוגיה, סוגיית הדמיון, אבל תכף נראה עד לאן הדברים מגיעים. מכל מקום, מכנסת הרהורים פירוש הדבר שכוח הדמיון מצטרף, כן? יצר הרע, מה הוא עושה? יצר רע כדי להתלבש בתוך המציאות ולגלות את כל כוחו הרע, הוא מגלה אותו בשני אופנים. הוא מגלה אותו בצורה הכמותית שזה התאווה, ובצורה האיכותית שזה הדמיון. אז כמו שאמרנו, אצל בעלי חיים יש רק את הצד הפשוט הטבעי, במידה ובמשקל. אין יצר רע, לכן זה מופיע רע על פי חוקי הטבע. חוקי הטבע אומרים שבזמן מסוים זה הזמן, זה נעשה ונגמר. גמרנו. אין איזו התעוררות של איזה כוח מדמה שחוזר ומדמה את האקט ומצייר ציורים שמשלבים את הדמיון ומגבירים את התאווה שוב. כן, כמו שעושים לפעמים אוכל. היום אמרתי לי, אמא שלי, כן, אמא שלי עושה עוגת גבינה, אני מאוד אוהב את זה. מנעורה היא עוד, מגיל 12-13, אתה רגילה להכין עוגת גבינה, כבר חלפו הרבה שנים מאז. אז עוגת גבינה מבחינתי זה... אי אפשר לשאול אותי, אתה סווה או שאתה רוצה עדיין עוגת גבינה? לעוגת גבינה אני אף פעם לא סווה. תשאלו למה. אני באמת לא יודע. אבל העובדה היא שגם אם אני אוכל, לא יודע מה, 10 ארוחות רצופות, אני אוכל לאכול אחרי זה עוגת גבינה. שם מתלבש הדמיון שלי, אני יודע מה? לא יודע. עוגת גבינה, זה בשבילי, זה לא יודע, זה גם טעים, זה גם זיכרון, לא יודע, 1001 דברים פה חברו יחדיו לעמק הסידים, וכולם יצרו את ה... לא יודע, מה זה בדיוק, אבל צריך להבין, כוח הדמיון, הוא מלבה את התאווה, גם במקום שהיא פסקה, מבחינה טבעית היא קילתה את הצורך שלה, כוח הדמיון נותן לה עוז ותעצומות, מוסיף לה תוספת אנרגיה גדולה, גדולה. על פי איזו חוקיות מאוד מוזרה. כן? איך אומר הרמב״ם? מהו כוחו של כוח הדמיון? כגון, כוח הדמיון הוא מצייר הנמנעות. והנה לנו דוגמה. כגון שיצייר חיה בעלת אלף עיניים, או ספינת ברזל רצה באוויר. אשר רואים ספינת ברזל רצה באוויר, אנחנו משתלבים. כן? היום זה עובד חזק. חבילות הדמיון שמציעים לאנשים היום זה כדי שסערת החושים תתמיד. הרי אי אפשר כבר עם טבעים פשוטים. הדמיון חייב להתערב וליפות את הדברים. כן? לעורר עוד יותר את התאווה. ככה זה עובד. אז האישה מתקשטת, תכף נראה, מהם חומרי הגלם של הדמיון. פה, כן, נתח את זה יותר. אבל באופן כללי, אישה שמתקשטת, כן, בבגדים יפים. מדלקת, כן, את ליבם, ומכנסת הרהורים בליבם. החיבור של השניים האלו יוצר את התנע, את התנועה החזקה כלפי המימוש של הדבר, ואפשר להגיד שהבעירה הזו זה כמו גיחלי ריתמים. לא כמו בעירה של קש וגבבה, שבוער אמנם חזק, אבל קלה ויורד מיד, זה יותר גחלי רתמים. גחלי רתמים זה בוער לזמן מאוד ארוך, אפשר להרגיש את תחומם לפעמים אפילו שבועיים לאחר שהם דליקים, כן? זה נהפך לעוד, כן? לגחל, נקרא לזה כך. אפשר להרגיש את החום במשך ימים ארוכים. גם פה, שאדם בוער בתבערה הזאתי, לפעמים זה יכול להחזיק אצלו, לפעמים ימים, שבועות, חודשים, וגם אחרי שכביכול זה קצת יורד, עדיין מרגישים הרשמים, עדיין יש את הפיבר, את החום, הזיכרונות, הדמיון שכבר, כן, לא צריך לראות את הבחורה. הבחורה כבר נעלמה מזמן, היא כבר נמצאת בארץ אחרת. אבל היא פה בפנים, יושבת תבני דליבאי, יושבת בתוך הצלעות, בפנים. כוח הדמיון מעתיק את החזיון מבחוץ פנימה, במיוחד שיש מצב פנימי שמתואר כאן, מדלקת ומכנסת יורים בליבם, כן? ככל שהתאווה והדמיון נתחברו יותר, ככה החוויה הפנימית הזו נזכרת לעולמי עולמים. לפעמים אני אומר, כן? עדיין יכול לזכור דבר שהראה לו בגיל 10, בגיל 9, אם הוא חווה את החוויה הזו, שנים על גבי שנים. יכול לחוות את זה, בכלל הוא לא מצליח לשכוח את זה. כן? ממש. זה כל הזמן נמצא פה בפנים, הוא רק צריך ליישר את המבט פנימה, ומיד הוא מוצא את הדמיון הזה מוכן ומזומן. אפשר לעורר את הדמיון הזה, ולהתבונן בשוב, ושוב לחדור לפרטים, ולהרגיש ממש, ממש, כסעודת שלמה בשעתו. ממש כאילו הדבר בזמן התרחשות. אלו לא דברים פשוטים. לא דברים פשוטים. ואנחנו מתמודדים, צריכים לפעמים להתמודד, כל אחד מאיתנו, לפי עניינו, לפי הניסיונות שלו, לפי המשקעים של העבר, צריכים להתמודד עם הרבה פצצות מתקתקות כאילו, שנשארו בתוך שדה הנפש, מוקשים שאולי לא התפוצצו, התפוצצו פעם, אבל עדיין נשאר, כן, במנגנון שלהם עוד נפצים, כן. צריך מאוד להיזהר בזה. ואם אתם רוצים להתנחם, אז בעצם מי שיקבל עונש על זה, זה דווקא אישה. ככה הוא אומר פה. וגם אנשים המקשטות לפני אנשים, בזה היא מדלקת ליבם ומכנסת הרהורים בליבם. ובזה עונשה גדול מאוד. מישהו מתנחם בעובדה שעונשה גדול? בסדר. ובזה עונשה גדול מאוד, שהיא נותנת מכשול לפני הרבים. המכשול. כן? זאת אומרת, בעצם עיקר הבעיה פה, עיקר הבעיה של האישה המתוארת לפנינו, האישה הזו פשוט מפרה איזונים עדינים מאוד בתוך המציאות. בתוך המציאות שבה אנחנו הולכים. אנחנו צריכים לראות טוב איפה אנחנו דורכים. יכול להיות, כמו שאמרנו מקודם, שאני דורך על מקום שיש שם מוקש נעל. אבל אם לא הייתי דורך עליו, לא היה מתפוצץ. אתה מדבר עם מישהו. שים לב מה אתה מדבר איתו. יכול להיות שיש בו איזו חולשה רדומה, ודווקא אתה, בדברים שדיברת, אתה מורד החולשה הזו. המציאות מלאה זרעים תת-קרקעיים, או זרמים תת-קרקעיים שצריך לשקול היטב. האם לעשות את הפתח, ככל שאם תעשה את הפתח, זה יעלה. ויש לנו בעיה כשזה עולה. כן, יש בעיה. בסרט הזה, הנושא השמיני, ראיתי לפני הרבה הרבה שנים. כמה שנים? 37 שנה. 37 שנה? לא, קצת פחות, 5. סרט שנקרא הנושא השמיני. מישהו ראה את הסרט הזה? כן. איזה משלחת שהלכה לחלל, אני יודע, כן, תעשה לחלל. ואז תוך כדי ליקוט, כל מיני חומרים אורגניים, חיפשו חומרים אורגניים בכוכב שהם היו עליו, לראות אם יש חיים. אז הם מצאו פתאום איזה משהו, אני לא יודע אם זה היה חיה, או שזה היה נראה כמו איזה חומר, היה נראה שזה חלבון או משהו, משהו, ולקחו איזו דגימה מסוימת של איזה משהו שהיה נראה כמו חלבון או משהו אורגני. והכניסו לתוך החללית. המסע בחלל נמשך כמה וכמה, יש חודשים אפילו, יותר מזה. והם אמרו, ניקח, לוקחים את זה לכדור הארץ בתוך, הם שמו איזה בתוך מבחנה, אם אני טועה, משהו כזה. והמשיכו לטוס לכל מיני, כן, דרכה לכדור הארץ, משהו, וזה לקח הרבה הרבה חודשים, אולי אפילו שנים. והנה פתאום, אחד המכונאים שם של החללית הולך לחדר המכונות, ושומעים איזו צעקה כזו קצרה וקטועה, ונגמר סיפור, הוא לא חזר. ולא ידעו מה זה. חדר המכונות חשוך, איזה מקום כזה גדול, כן. לא ידעו, חושב מוחלט, לא ידעו מה זה. נעלם, פשוט מת, פחדו להיכנס פנימה. כבר לא זוכר את הפרטים היום, רק זוכר שזה הביא אותי עד מוות, שאני ישבתי בחדר, באולם הקולנוע הזה, היה בברודווי, שם בארצות הברית, אני יודע. ישבתי שם באיזה חדר הקרנות קטן כזה, שהם כל מיני סרטים, באיזה עשרות חדרים. נכנסתי איזה, כן, בחדר קטן, יושב שם עם הצופים, וכולנו היינו מפוחדים. כל האוויר היה ספוג בריח של מריחואנה, כאן שם כולם שם ישנו סמים. זה איזה מין סצנה מוזרה כזו, ואני כולי יושב מפחד, הנושא השמיני. ואז התחילו לחקור מה זה, מתקרב עוד אחד, גם הוא נכתב. בקיצור, בסופו של דבר מתברר, רואים פתאום איזו תנועה של משהו ענק, מפלצתי, בתוך הדר המכונות. ואז הבינו למה זה, שזה אותו דגימה שלקחו, זה בעצם יצור חי. שבתנאים של החללית, של החום והנוחות, אולי דווקא הרע של המכונות, פשוט גרמנו להתפתח, התפתח יפה, ונעשה למפלצת. כן? בסוף צריכים להשליך אותם החללית, רואים אותו ככה עם האיברים שלו ככה, אף בחלל, כן? וזהו, נגמר הסיפור. כן? או שעכשיו שמעתי גם היה איזה סיפור עם איזה סוג של הטלפים. סוג של הטלפים שמתקיים כבר מאות בשנים, בידידות, בלי שום בעיות, שום התפרצויות אלימות, לא של מחלות, לא של מגיפות, כן, של הטלפים האלו, עם איזשהו כמה שבטים שם בפירו, שגרים סמוך ליערות הגשם. הטלפים האלו נמצאים ביערות הגשם, זה הווימפייר, הם דומים כמו ערפדים, הם אוכלים דם. הם פשוט מנקבים באור נקב קל, אפילו לא מתעוררים מזה. הם לוקחים, צריכים דם, כן, הנקבות בשביל הוולדות שלהם, צריכים דם. אז אפילו בלילות, הם באים ולוקחים קצת מהבן אדם, הוא שוכב על איזה מחצלת, כזו שם שוכבים בתוך איזה מין, כן, על מחצלת כזו, והוא בא ועושה איזה חתך קטן, זעיר ויותר, לוקח דם והולך. שנים מאוד בשנים, שככה הם מתקיימים זה לצד זה. זה דבר ידוע. גם התושבים עצמם, לא אכפת להם, יקחו להם, יקיזו להם קצת דם, אין שום בעיה, הכל בסדר. והנה פתאום התחילה תופעה מאוד מוזרה. התפשטה כלבת, התחילו תושבים שם באותו שבט לחלות בכלבת, לא הבינו מה זה, התחילו לחקור, לבדוק, אולי, אני יודע מה, אולי הכלבים של השבט, התחילו לחקור לראות, שוב, כלבים בסדר גמור, אפילו גילו כלבים שחלו בכלבת, אבל זה לא הכלבים. מהון להון התחילו לחקור את העניין הזה במשך תקופה ארוכה, הביאו מומחים עולמיים, מומחים עולמיים, מה גילו? שבעצם זה הטלפים האלו. הטלפים האלו, שמשך מאות בשנים, היו מקיזים את דמם של התושבים, ומעולם לא פרצה שום מגפה, ודאי לא כלבת, פתאום התחילו להחלות את האנשים בכלבת. למה? מה קרה? איפה? מה, יש להם את הגן הזה? יש להם גן או חיידק? מה קרה פה? גילו דבר מדהים. התחילו עבודות ביער. התחילו לקרות. עצים ביערות הגשם כדי להכשיר אזורי חקלאות ומקום ליישובים חדשים. עכשיו, זה היה, חלק מעבודות הכשרה הייתה סמוכה מאוד למערה של הטלפים האלו. מערה של המסורים והמכונות התעורר חיידק רדום בתוך הטלפים. מאות שנים החיידק הזה היה רדום לחלוטין. בתנאים הקיצוניים, ואז באמת הראו, מה, איך, את הבעת הפנים של הטלף בשעה שהוא שומע את המסור, כן? ניסוי, ואז רואים את הטלף ככה, באבית כזו חזקה. ומומחית הסבירה שהאבית הזו בעצם גרמה להתעוררות של החידק. הוא קם לתחייה. והוא זה, מאותו יום, לא יודע אחרי כמה פעמים, בכל אופן, זה היה הטריגר שעורר אותם לחיים. הייתה חבית צלולה. פתאום על ידי איזו פעולה שלא העלינו על דעתנו בכלל שהיא תגרום משהו, סך הכל רצינו לנסר עץ, פתאום הסתבר שזה יצר תגובת שרשרת כזו. דבר מאוד מעניין. יש הרבה דוגמאות לזה. הרבה מאוד דוגמאות לזה. יש אומרים אפילו שיש נקודות מסוימות, נקודות חן, שאסור לגרות אותן יותר מדי. כאיזשהו גידול שהוא לא פעיל, ועל ידי גירוי, פתאום יש גם ראיות לזה. או לפחות כמעט ראיות או חצי ראיה. שכל מיני התעסקויות בכל מיני גידולים פשוטים גרמו להתעוררות של גידול סרטני. צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה. מאוד להיזהר. גם פה העניין הזה של יחסי נשים וגברים צריך לקחת בחשבון זהירות מרובה. זה אמור גם לגבי גברים. גם גברים צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא לגרות. לא לגרות בנשים נקודות מסוימות שנמצאות בעצימות נמוכה, אבל יש פוטנציאל שזה יתעורר בעוצמה אדירה. יש גברים שאוהבים לעשות את זה, כן? דווקא במצבים של playing hard to get, כמו שאומרים, משחקת קשה להשגה, אז דווקא יש גברים שרוצים להראות את כוחה. דווקא במקום ששם יש תרדמה, אני יעורר. אני הקיץ נרדמים. זה בעיה רצינית. אבל זה בכל התחומים. פה אנחנו רואים דוגמה יפה לזה. איך אישה בעצם, למרות שלא צריכה להתאמץ הרבה כדי לעורר את החידה כזה. אבל אנחנו רואים שזה יכול להיות בפירוש פעולה שגורמת לתבערה גדולה. כי תצא אש ומצא גדיש. כן? כמו שכתוב, כן, איך כתוב שמה? כי תצא אש ומצא גדיש וזה, וביערה, כן, ובוער ועולה יותר ויותר. יש פה איזשהו שרשרת של פעולות, בסופו של דבר גורמת לבערה גדולה. זה נקרא מכשול לפני רבים. זה המשמעות של המכשול. מכשול זה לנצל נקודות תורפה מסוג כלשהו. אם זה נקודה תורפה פיזית או נפשית או רוחנית. פעם סיפרנו פה סיפור מדהים ויוצא דופן על שתי אחים. אספר אותו עוד פעם, כי הוא שייך מאוד לענייננו. זה עוד דוגמה לדבר הזה. על שתי אחים, שאחד למד במרכז הרב, ואחד למד בכפר חסידים. ושניהם מאוד מאוד נהנו מעבודת השם שלהם. רק בדרכים שונות, כידוע. מרכז הרב, כפר חסידים, ויכנס כרגע להבדלות שבין השניים. מרכז הרב, רב קוק, החסידים, סגנון מעט שונה, ושניהם היו מרוצים מאוד. רק מה? האח במרכז הרב, הוא לא יכול היה לסבול שאחיו מסתפק במועט בכפר חסידים. בוא תחשף לתורה הכללית, תחשוב קצת כאלה ישראל, צבא, כלכלה, שקלאות, עקבדת המשיכה, חול וקודש, לא, תפתח. והאח בכפר חסידי אמר, יש לי רב אחי, יהיה לך אשר לך, מה אתה רוצה? טוב לי, אני מאושר. והאח הזה בכפר חסידי היה אילוי. הוא למד גמרא בשמחה עצומה, בהארת פנים, התפילות שלהם נפלאות. זה, לא תמיד זה הולך ביחד, לא כל מי שיודע לפלפל יודע להתפלל. אבל אצלו היו שני שולחנות. גם שולחן של גמרא וגם שולחן של תפילה. זכה לשתי שולחנות, ברוך השם. היה באמת מאושר במדת השם שלו. אבל אחיו אמר, לא ייתכן שהוא לא ייחשף. דווקא בגלל זה, הוא ראוי להיחשף לעולם גדול יותר. אני חייב לחשוף לעיניו את הגודל, התורה הגואלת. הוא התחיל לשכנע אותו. הוא אומר לו, אחי, עבודת השם שלך, תענוג, תענוג, אני רואה אותך שמח. דווקא אתה אדם שאפשר לגלות לו שיש למעלה מזה. תעזוב, תעזוב, תעזוב. לכן כל זה חסר. אם חסר לי משהו ואני ארגיש איזשהו אי נוחות במצב שלי, אני, תאמין לי אחי, אני אומר לך, חסר לי משהו. אז אתה רוצה להציע? בבקשה. לא, לא. אתה יכול לבלות את כל ימיך בהרגשה שלא חסר לך דבר. אבל אתה צריך להיפתח. הרבה פעמים אדם מרגיש מרוצה, אברהם אבינו, הרגיש רע כל כך בארם נהריים, אז הוא יצא קצת לחרן. למה אמר לו השם, לך לך? צא וצא עוד יותר מבית אביך. אברהם אבינו, הרגיש אותו די טוב בחרן. הוא מצא לו אנשים שאפשר להחזיר אותם בתשובה. יש הכל בסדר. אברהם אבינו לא הרגיש צורך לעשות ברית מילה. אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, כאשר אמר לו למול, ריבונו של עולם, תשאיר אותי לא מהול, כי אחרת כולם, שאני מהול, כולם לא יבואו אליי. יגידו, אתה שונה מאיתנו. לא ידע. לא, 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 לא. אומר לו ריבונו של עולם, דע לך, אתה לא יודע מה אתה מפסיד. נתן לו דרשות נחמדות, כן? ואמר לו, לך לך. בוא למרכז הרב. בוא יום יומיים למרכז הרב. תשמע שיעורים. אולי משהו ייפתח. הוא בא יום רביעי חמישי, נכנס לשיעורים של רבני הישיבה הגדולים, ככה רבני העל. קצת הוא רואה את התשובה, אפילו רואה את הקודש הוא סידר לו. שעות הערב ככה בחוג הקטן, בחוגים הקטנים כאלה שלא פתוחים לכל. ניצל את הפרוטקציה, כן, שהוא משתתפי החוג, זה האח שלי. נו, תיכנס, שישב, שיקשיב. רביעי, חמישי, נתן לו סעודה, מכל בכל כל. יום חמישי בערב, אומר לו אחיו, מקווה חסידים, תודה רבה, זה לא עשה לי את זה. חזר למקומו, חלפו כמה חודשים. הוא אומר כזה רב, אמר, אני חייב להביא אותו עוד פעם. רק מה הייתה הבעיה? מה הייתה הבעיה? אני צריך להביא אותו חמישי, שישי, שבת. ואז ביום ראשון, אווירת השבת, שיחות אישיות עם רבנים. עשה לו תוכנית, משהו, משהו, סוף שבוע, חמישה כוכבים. שכנע אותו בסופו של דבר. עכשיו הוא תכנן, הפעם, הוא לא הכניס אותו לשיעורים הכלליים. הוא לא הכניס אותו לשיעורים הכלליים. הוא סידר לו שיעורים חברותות עם רבנים ומצטייני הישיבה. כמו שעשו לי פה, שהגעתי למכון מאיר, רבי גון סידר לי איזה מישהו. אבל לא מחסל לשיעור הכללי. הוא רוצה שאתה דבר איתו, ואתה דבר איתו, שלא יתחמק לנו זה. אז בוא, אתם דברו איתו. סידר לו. מבחירי התלמידים, מבחירי הרבנים, שיחות אישיות, בארבע עיניים. יש לו אפשרות להגיב, זה, זה. מה אני אומר לכם, רביעי, חמישי, חמישי? מסתכל על אח שלו בערב בתפילה, אח שלו עושה לו, בכפר חסידים. מבסוד, ככה משפשפתי ידיים, ככה בכיף. שבת נכנסת, תפילה ברוב עם, מרכז רב, עד לב השמיים. רשש, ראש הישיבה, רב צבי יהודה, פלא פלאים. ליל שבת, סידר לארוחה ככה, משפחה מכובדת, אצילי נפש, איש, אישה. בניך כשתילי זיתים סביב שולחניך. איזה אווירה, איזה מתיקות, עד לב השמיים. נגמרת הסעודה, אחי, עשית את זה. וואי, איזה יופי. שבת, מוצאי שבת, מתחבקים. נו? אני נשאר ביום ראשון. וואי, 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 וואי. אני נשאר ביום ראשון. וכפייה. כיפייה. פשוט כיף. אני נשאר. נשאר ביום ראשון, התחיל להיכנס לסדרי הגמרא. סדרו לו חברותה כמובן, תבוא מיד, מסכת הנלמדת. פח, כוח חדש לישיבה, קולו נשמע ברמה, פלאי פלאים. יופי. נכנס לשיעורים כמובן, התחיל להשתלב בשיעורים הכלליים. והנה מקץ חודש וחצי. נפילה נוראית. הבחור פשוט עם פנים למטה. בתפילה, בלימון, שיעורי, נכנס, אבל לא, סתום וחתום. מה קרה? לא יודעים? לא יודעים מה קרה? אחרי שלושה, ארבעה ימים, הבחור הזה הגיע על סף דיכאון. על סף דיכאון. הלכו למדומני לראש הישיבה, אם לא טועה. בכל אופן, התייעצו באנשים גדולים. מה הסתבר? הוא חשף אותו לאופי של קודש שהוא לא מוכשר אליו. זאת אומרת, אצל אותו אדם היה צריך להשאיר את הנטייה הכללית ברמה, בעמימות, כן? יותר גדולה. לעורר אצלו את הצד הכללי, זה הייתה סכנה נוראית. ברגע שהוא עורר אצלו את הכלליות, את החשיבה האלטרואיסטית, כלל ישראל, ברגע זה, הוא איבד את העונג האישי. הוא כבר לא במרכז. זה דבר מדהים. הוא איבד פשוט את השמחה. אומר הרב קוק בירות הקודש, יש איזה אנשים, יש איזה אנשים, אומר, יש איזה אנשים, צדקה לא, אומר ככה, פחות או יותר, צדקה עשה, חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם איזה אנשים, שנתן בליבם לשנוא את הכלליות, כי אין להם יכולת להתחבר עם הכלליות. כרגע צריך להסתיר מפניהם את הכלליות. הם עדיין לא מיצו את המדרגות שמתוך שלא לשמה. עדיין צריכים להיות יותר בעונג שמסתובב יותר, עונג רוחני. חדתי נפשי, לך קרית, לך שנית, יש לזה מקום. הוא הוציא אותו מהר מדי ממצב האינקובציה, מהמצב העוברי של לך שנית, לך קרית. חשף אותו למחשבות כלליות נפלאות. אין בזה תמיהה למה הוא היה כל כך שמח. כי באמת, איך אפשר שלא להתענג על המרחבים האלו? על ההיגיון המרחבי של תורת הכלל, זה דבר נפלא. יש מקום להיגיון הזה בתוכו. אבל לא הגיע שעתו להתגלות בתור תורת חיים, יום יומית. לא הגיע. נפל בדיכאון. הפסיד שתי עולמות. לעולם הכללי הוא לא מוכשר להיכנס. לעולם הפרטי, שהוא היה בו, והתענג מטובו, הוא יצא כבר. ואז הוא נשאר ממש בין המשפטים. ממש לא כאן ולא כאן. קרח מכאן ומכאן. הכניסתו לדיכאון. אין לו מקור יניקה. אין לו שמחה. זה בדיכאון. לקחו את ה... איך אומרים? לקחו אותו בתנאי השבי שהוא היה מצוי בהם. לקחו אותו חזרה לטריטוריה הטבעית שלו. לכפר חסידים. עכשיו, זה לא שאנחנו באים, אני בא להגיד שאנחנו כבר כללים וכל. גם פה צריך לדעת להשתמש בתורה הפרטית. וגם מזה על תנך ידיך, צריכים לדעת להשתמש. זה לא שאנחנו פה יותר טובים, לא, לא. גם אצלנו ברוך השם, יש הרבה אנשים שלמרות שהם לומדים כאן, הייתי אומר אפילו בחוכמה, הם עדיין פרטיים. עדיין פרטיים, אני יודע זה על עצמי. אני עוד נהנה מרחבי הפרטיות, הרבה מאוד. נכון, נחשפים לתורה הכללית, מדברים בשפה הזו, מרשים לעצמנו להתענג על החזיון הזה, נכון. אבל גם אנחנו צריכים את הפרטיות למד. לקחו אותו, החזיר אותו לכפר חסידים. לקח תקופה של משהו כמו חודש וחצי, עד שהוא התחיל לעשות עם הכנפיים חזרה. ככה קצת לאט לאט. אומרים שהוא חזר לעצמו. אם אני טועה, סיפור שמעתי, אם אני לא טועה, אני לא יודע אם הרב אמר את זה, או מישהו שידע על הסיפור בקהל, נדמה לי שהוא הוסיף ככה את הבונוס הזה, הוא חזר לעצמו. אני כך רוצה להאמין עליו לפחות. חזר לעצמו. הנה עוד דוגמה. תראו איזה סכנה. אגב, הסיפור הזה הובא במסגרת שיעור בעין היה של הרב טאו, שהוא הסביר את דברי הגמרא במסכת ברכות, כל מי שרוצה להינצל מעין הרע, ישים את האגודל על החותם, יש שם גמרא מאוד מעניינת, כן? יש שם עיצה והדרכה סגולית, איך להינצל מעין הרע. אז הרב קוק מסביר שם, כן? בניגוד להסבר הרווח, כן, של המושג עין הרע, הרב קוק מסביר שעין הרע זה בעצם כאשר אני רוצה להשפיע השפעה חיובית מסוימת על אדם שזה לא מתאים לו. ואז הרב הביא את הסיפור הזה, סיפור מדהים של עצמו, אתה חושב, זה באמת סיפור מיוחד, אתם יכולים לספר אותו. באמת שכל אחד שמספר אותו מוסיף נופך משלו. אם תבדקו ותעשו השוואה מסיפור סיפרתם כעת לסיפור סיפר הרב טאו, סיפור של הרב טאו יותר רזה ואמיתי ועובדתי, אני כדרכי בקודש והוספתי אליו כמה, כן, קישוטים וכמה כתרים, אבל העיקר ודאי שהיה, כן, ודאי שהיה, לא יודע איזה דרשות דרש בפניו הרב מרכז הרב, כאשר רוצה לשכנע אותו, מרכז הרב כאשר רוצה לשכנע אותו לבוא, אם אמר לו לך לך, אמרו המבין, זה ממש לא נאמר בשיעור, אבל בסדר, חיים יותר לעצמכם. גם אם לא נאמר, ודאי יכול היה לאמר. בכל אופן, אז הוא הביא את זה בתור דוגמה לעין הרע. להיזהר מהשפעות חיוביות שלא מתאימות. מי יודע איזה מנגנונים אתה מעורר? או כדברי חז"ל המופלאים על יעקב אבינו. מהלך היה עשיו לדרכו, ואתה שולח מלאכים ואומר, אחיך יעקב בא? למה? על זה נדרש הפסוק, מתעבר על ריב לא לא. כן? כמושך באוזני הכלב. כלב יושב בשקט, מבסוט, אמסטף, יושב לו, אוכל איזה עצם, פתאום אתה עושה לו באוזן ככה. מה אתה עושה? מה אתה מושך לו באוזן? מתעבר על ריב לא, לא, לא. מושך באוזני כלב. כך אמרו חז"ל על יעקב. מה אתה מעורר את הגנים של עשיו? אתה רוצה להסתבך עם הגנים שלו, תגיד לי. אתה רוצה שהטירוף שלו יצא לפועל? תעזב אותו בשקט, תן לו לישון. עד לאט, עד... מתעבר על ריב לא. היה עשיו מהלך לדרכו. כפי הנראה, זו באמת הבעיה שקיימת כאן, זה הטעם שאנחנו תואמים בביטוי של נותנת מכשול לפני רבים. יש כאן עוד דגש קטן, וזה העניין שנותן מכשול לפני רבים. לפני רבים. מה זה לפני רבים? יש ביטוי שנקרא נר לאחד, נר למאה. או בעצם הביטוי הזה לא מתאים לעינינו כל כך, נסביר את הדבר הזה באופן אחר. כלומר, יש פה מכשול לפני רבים. למה? כי החוקיות שיש בבחורה אחת, היא מציתה 1,000 גברים. זאת אומרת, יש פה חוקיות שמתאימה לכל הגברים. אם הבחורה הזו הייתה מציגה משהו אחר, יכול שזה מתאים לשתי גברים. זה דבר ברור, אתם יודעים, אנחנו לא מתחתנים עם כל אחד כידוע. יש בחורה שמתאימה, בחורה שלא. אבל יש שפה אוניברסלית שכל הגברים מתעוררים, מתקשטת. זה הכוונה מכשול לפני רבים. זאת אומרת, האישה הזו, מה היא עושה בעצם? היא משתמשת בשפה הבסיסית, היצרית הבסיסית ביותר. היא לא משתמשת בגירוי. שספק אם יתאים לרבים. דווקא זה שמתאים לכולם. גם לרב עם זקן ארוך. זה דבר מדהים. זה לא יומן. זה נקרא מכשול לפני רבים. וזו בעיה. תראו איזה זהירות. זאת אומרת, יש פה קריאה לזהירות לנשים. במקרה הזה לנשים. במקרה הזה.
לא נכון. זה החטא של האתר גדול גם.
כן. זאת אומרת... זה פצצה שהיא מפילה רוב המגורים שלם. זה פצצה, פצצת ניוטרונים. היא משואבת את האוויר, יוצרת טריק ומפילה, יכולה להפיל שכונת מגורים שלמה. זאת אומרת, הפעולה הזו זה פצצת ניוטרון. חזקה מאוד, אפקטיבית מאוד, הרסנית מאוד. כמה צריך להיזהר? הרחוב, הרחוב. מה אפשר לעשות? הרחוב מלא מכשולות. נשים מסתובבות רעבות לתשומת לב. גם, לפעמים גם נשואות. כל שכן רווקות. משתוקקות לתשומת לב, משתוקקות לאיחוד. ומציגות את הרמה של המחנה המשותף היצרי, הבסיסי ביותר. ומסיטות את תשומת הלב אליהן של מאות ואלפים. עכשיו, כדי לקלוט בעדשה שלה יותר ויותר, מה עושים היום? זה... אז טוב, זה ילכת ברחוב. יש נעליים שעושות ככה קצת קצב, כן. יש את הריח, יש את המראה, כן? אבל היא הולכת בתוך מקום מוגבל הרי, כן? אני אגיד שהיא הולכת ברחוב יפו. הולכת ברחוב יפו. עכשיו רואים אותה 10 אנשים, שמתקדמת לכל אורך הרחוב. 10 ראשונים רואים, עוד 10, עוד 10, עוד 10. כל מה שהיא פוגשת ברחוב, מתעורר. זאת אומרת, היא יצרה גל, אנרגיה שלילי, יצרי, של מאות אנשים. עכשיו, כדי לשדרג את זה, כמובן, מכניסים את זה תוך סלון הבית. ככה אתה משיג אפקט של מאות אלפים. מאות אלפים שפשוט מתחילה תבערה פנימית של מדלקת ומכנסת. תראו איזה תעשייה של גין... זה משהו לא יומן כיסופה. לא יומן. אני זוכר שהייתי מדריך פעם באיזה מדרשה ליהדות ביישוב איתמר. מדרשת איתמר. הייתי מדריך שם. בשנותיה הראשונות של המדרשה, עבדתי שם 6 שנים. ואחד מהנושאים שהיינו בדרך כלל, 99.9% מהסמינרים, אחד הנושאים שהיינו מעבירים כמעט תמיד, אפילו תמיד, זה הנושא של בינו לבינה. כך זה קרוי תמיד, בסדר, בתוכנית השבת, בינו לבינה. שוט, יש שיחה, ואחרי זה שבת בתשובות, אחרי זה קבוצת דיון. ובאמת הייתה בעיה איך להסביר, איך להסביר לבנים, דווקא במקרה הזה לבנים, איך לשכנע אותם, איך לעורר אותם. חיפשנו כל מיני מערכי שיעור וגישות שיצליחו לעורר את הבנים. אבל הייתה לי לפעמים, נקלעתי להרגשת משבר. אי אפשר להסביר לבנים האלה כלום. הם כל כך להוטים. מה יעשה הבן ולא יחטא? אולי נסביר לבנות. אז מה שעשיתי באופן אישי, הרבה פעמים, כשישבנו מול הבנות, אמרתי להם את הדבר הזה. תראו איזה אחריות יש לכם. למרבה הפלא, הם פשוט נבהלו שציירתי להם את מה שהם גורמות בנפש האיש. אתם לא מבינות את הפסיכולוגיה של האיש. אתם לא יודעות מה זה מדלקת ומה זה מכנסת. את לא יודעת. ציירתי להם זה בצורה כזו, אומרו את הבנות. אחרי זה, השיחות האישיות היו בעוד בנות ואומרות, אז מה להגיד לו? מה להגיד לו? איך לעזוב אותו? איך לזה? הם כבר לא רצו קשר שמבוסס על ה... לא... טוב, זה כבר שאלה מעשית, בסדר, מה עושים וכן הלאה. אבל זה יצר כזו תעודה, אמרתי, אני אנסה להשפיע על הבנים דרך הבנות. פשוט להפריד בין שני היסודות הדליקים האלו. את הנאורת לשים פה, ואת האש לשים פה. פשוט להרחיק ביניהם, שלא יהיה מדהים. שלא יגירו. נו, להגיד לכם שהצלחתי, צאו לרחוב ותראו שלא. אבל, בכל אופן, אתם מבינים, על היסוד של הדברים שאנחנו רואים כאן, לפעמים יש מקום לפנות לאחד היסודות שמשתתפים. מה? לא, אתם רואים שזה לא פשוט. רואים שזה לא פשוט. אתם רואים שזה לא פשוט? זה אפשרי, אבל זה לא פשוט. זה אפשרי. זה אפשרי, אבל זה לא פשוט. בכל אופן, מה היה? צריך לנסות לפתור אותה. עונשה גדול, שהיא נותנת מכשול לפני רבים. הלא אסרו חכמים, שימו לב, להסתכל בבגדי צבעונים של נשים השטוחים בכותל, אפילו כשאינה מלובשת בהן. כל שכן שיש עונש גדול לאישה, המתקשבת לפני אנשים, המסתכלים בה כפי שכבר אמרנו. אם כן, ההלכה הזו, או ההנהגה הזו, נקרא לזה כך, יותר נכון, זה נקרא אביזריו דאריות. כן? מה, יש פה שאלה? לא הסתכלתי, פעם אחת ימינה. אתה ראית? עכשיו זה הגיע ברגע זה ממש? וואי, זה ארוך. זה ארוך. כן. אז רגע, רק נסיים את הפסקה הזו, ואם יישאר לנו זמן, לא יישאר זמן, אבל אם יישאר זמן, אז אנחנו נתייחס. שאלה מצוינת אגב, מה שנתן שואל. אם לא נענה על השאלה הזו, אז אם אפשר להתחיל איתה בפעם הבאה, אני ממש יודע לך נתן. נתן. רק אני רוצה רגע לסיים פה, כי אנחנו נמצאים ממש על הקצה, כן, של סיום הסוגיה, וכיוון שכבר דיברנו על הדמיון, אז בואו עוד פוש אחד קטן, בקיצור נמרץ, אין, ההלכה או הנהגה הזו שמובאת במסכת עבודה זרה, מסכת עבודה זרה, לא סוטה, סליחה, אני טעיתי, מסכת עבודה זרה, דף קף עמוד ב', שם כתוב שאסור להסתכל בבגדי צבעונים של נשים השטוחים בכותל. להשלמת העניין, רק אני אומר ששם כתוב שהבגדים צריכים להיות צבעוניים, דווקא אם הם צבעוניים, דווקא אם היא לבשה אותם כמה וכמה פעמים, ודווקא אם הוא מכיר אותה. אבל נתחיל הפוך. מכיר אותה, שלוש שניים. מכיר אותה, הבגדים צבעוניים, והיא לבשה אותם כמה פעמים. אלו חומרי הגלם של הדמיון.
מה זאת אומרת לשאול?
כמה פעמים לבשה אותם, כדי שהדמיון יתרגל לראות את אותה אישה בבגד הזה. זאת אומרת, כאשר אדם רואה בגד צבעוני של אישה שהוא מכיר, והיא לבשה אותם כמה פעמים, וכרגע הבגד שטוח על הכותל, סתם שטוח על הכותל, זרוק על הקיר. אין פה אישה בפנים, אבל הדמיון מחיה אותה. הדמיון מביא את האישה, מלביש אותה בבגדיה ומציג לפניו אותה. זה הכוח של הדמיון. כדי שהדמיון יוכל לעשות את הפעולה המורכבת הזו, הוא צריך שלושה חומרי גלם. צריך בגד צבעוני, צריך בגד שלבשו אותו כמה וכמה פעמים, והוא צריך להכיר אותה. בלי זה, אם אחד התנאים האלו יחסר, הדמיון כבר לא יכול לאחוז יפה. הוא כבר מסכסך בפתילה. האור, כן? האש של הדמיון כבר לא נתפסת יפה בפתילה. זה התנאים אגב. אם חסר אחד מהם, האיסור הזה לא קיים. בכל מקרה, אל תתגרה סתם ביצר שלך, למרות שחזל לא אסרו בהיעדר אחד התנאים האלו. אם חסר אחד התנאים, לכאורה זה מותר. אבל לא כדאי להתגרות. לא כדאי להתגרות ביצר. אבל בכל אופן אנחנו רואים, כן? שלושה תנאים. כן? להכיר זה ודאי. אתה צריך להכיר אותה. אתה צריך לדעת מי האישה המדוברת. הדמיון צריך, הייתי אומר, לחכות. הדמיון צריך לאחוז, כן? להחזיק יפה את הדמות בציורו, כן? הבגד צריך להיות צבעוני, זה יסוד החידוש של ההרהורים שאמרנו, כן? זאת אומרת, להכיר את האישה ושהיא לבשה את הבגד כמה פעמים, אלו תנאים שחשובים לתחילת הפעילות של הדמיון כדי לעורר את התאווה. הצבעוניות זה כדי להכניס את ההרהורים. יש להדליק ויש להכניס הרהורים. הצד הכמותי, הדלקת התאווה ביחס לאותה אישה, הצד האיכותי זה, כן, ההרהורים. זה הצבעוניות. שלושה תנאים. אפילו כשאינה מלובשת בהם, כל שכן שיש עונש גדול לאישה, מתקשרת לפני אנשים, מסתכלים בה. כן, מישהו רוצה לשאול שאלה? כן, השואל נתן, אולי לפחות נקרא את השאלה. ערב טוב, מדוע דווקא האישה צריכה לחיות יותר בצניעות? כך היא נוצרה. היצר נמצא אצל הגבר. הוא זה שצריך לשמור עליו, לעשות סייגים. לא היא. אני חושב שדיינינו. התשובה היא קשורה ליסוד האחריות. טובים השניים מן האחד.
אצל אדם וחווה, איכתי את האדם.
רגע. בוא נשאר רגע פה, לירושלים עיר הקודש, כן? לפני שאנחנו הולכים לגן עדן. כי פה הוא שואל באמת שאלה, כן? זאת אומרת, היצר הוא אצל האיש. אז הוא צריך לעשות סייגים. אז מה? ולמה מותר כל הזמן להפגיז אותו והוא צריך כל הזמן להתגונן? עכשיו, ודאי שכוונתו הסמויה של נתן מן הסתם זה לבוא ולומר, למה אישה צריכה ללכת, כן, הוא לא אמר את זה, אבל יש לי תחושה, למה אישה צריכה ללכת עם רעלה ועם סק ורק העיניים שלה מציצות החוצה? לא אמרנו את זה. אבל למה את מפגיזה אותו בפגזים? למה? למה את מתיזה עליו הפרסמון? למה? למה את עושה לו מקצבים? למה? יש לך בעיה עם זה נתן? ודאי שלא. אז נכון שהאיש צריך לעשות השתדלות וגדרים. אבל לא ייתכן שמהצד השני יהיה מאמצים מתמידים להחטיא אותו ולפרוץ לו את הגדרים ואת הסייגים. זה דבר יפה. הוא צריך להגן על שדה ומפני אש. אבל היא זורקת לו לפידים מתוך השדה? זו התנהגות? ודאי שלא. תראה, נעצור כאן.